כן, הכל מתחיל מאמונה. אמונה במה? באורה האלוקי של כנסת ישראל. זה כל הסוד. איך אפשר לאהוב את ישראל באמת? למרות שיש דברים שלכאורה מפריעים לאותה אהבה, שעלולים לאדם עלול לעשות כל מיני חשבונות, מי באמת, מה זה שייך עכשיו? כן, מה זה שייך עכשיו לאהוב את ישראל במצב הזה? כמו למשל בזמן אליהו הנביא, שנשארו בכל האומה הישראלית על כל רבבותיה 7,000 איש שלא עבדו את הבעל. כן? איך אפשר לאהוב במצב כזה? אז אומר הרב, הסביר לך איך אפשר לאהוב. היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. כי אם אתה מודע, אם אתה מבין שבכנסת ישראל שורה אור השם, אין לך שום קושי. אתה בוודאי תואב את כנסת ישראל מצד מה שהיא באמת, לא מצד הגילויים החיצוניים שבה, אלא מצד הערך המוחלט, ערך מוחלט שיש בכנסת ישראל. מה זה הערך המוחלט הזה? האור האלוקי, שהוא האור הזה, שהוא לה, לכנסת ישראל, סגולה עצמית. זה ערכה אמיתי. כשאתה מדבר על כנסת ישראל, על מה אתה בעצם מדבר? אתה מדבר על האור האלוקי, השורה בה, מאיר בה, פועל בה. שלא תזוז, שמה תבוא ותגיד, כן, ברור, נכון, אור השם, בטח, ביציאת מצרים, במעמד הר סיני, בכניסה לארץ, בזמן הנביאים, בזמן דוד המלך, בטח, ודאי, שלמה המלך, בית המקדש, אז היה אור אלוקי שורה בכנסת ישראל. זה בגלל שאתה לא למדת שהאור הזה, האורה הזאת, לא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. זאת אומרת, הוא פרמננטי, הוא קבוע. הוא לא יזוז ממנה. זה דבר שהוא מוחלט, סופי, קבוע, תמידי. לכן גם האהבה היא תמידית. כי האהבה היא כמובן לאהבה לאותו אור, לאותה אורה. עכשיו אומר הרב, מי שיש לו את האמונה הזאת, וכמובן אמונה קבועה מאוד בליבו, מבוררת, מסודרת, ארוחה, הוא כל הזמן קשור בחבלי אהבה, אבותות אהבה אל האומה. ואז אומר הרב, עכשיו מתי בעיקר צריך לגלות את האהבה? את האהבה הזו צריך לגלות דווקא כשהמצב הוא קשה. ככל שהמצב יותר קשה, ככה צריכה להתגלות יותר אהבה זו. או בלשון פשוטה, ככל שהמצב יותר קשה, צריך יותר אמונה. במה? באור האלוקי, השורה בכנסת ישראל. ולמה? בזמן שהמצב הוא טוב, אתה לא צריך כל כך אמונה, למה? כי אתה רואה את זה בעיניים. זכרתי לה, חסד נעורייך, לכתר חי במדבר. אתה מבין? להאמין בסגולת ישראל במלחמת ששת הימים. זה לא היה מסובך יותר מדי. פילה פלואים, מה האומה הזאת עושה תוך שישה ימים? כארי התנסה, אבל לא בזמן שהארי נראה ארי. ביותר צריכה אהבה עליונה זו. למה הרב קורא לזה אהבה הזאת אהבה עליונה? כי לא אהבה רגשית. אהבה רגשית היא לא אהבה עליונה. באף תחום אהבה רגשית אינה אהבה עליונה. למשל, אהבת בעל לאשתו, יש אהבה רגשית, ויש אהבה שהיא יותר גדולה מאהבה רגשית. כמובן, כשהיא יותר גדולה היא כוללת אותה. כידוע, בענייני רוחניות, כל דבר שהוא יותר גדול הוא כולל את הדבר הנמוך ממנו. יש אהבה נשמתית, היא לא אהבה רגשית, היא הרבה, היא אהבה ברורה, כשאדם מבין שזהו חלקו, זה עזר כנגדו, זה מה שהקדוש ברוך הוא יכין לו, ועל זה הקדוש ברוך הוא יכריז 40 שנה לפני, 40 יום לפני שהוא בא לעולם. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה של אהבה. מהי סיבתה של אהבה? האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה. להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח. מעניין. הרב רואה כמי שממונה על האהבה הזאת, מי? דווקא האנשים הגדולים שבאומה, המנהיגים, הרוחניים, אנשי התורה, כן, הוא קורא להם אנשי לב ורוח, לב ורוח, הם, שמשם צריכה לזרום אותה אהבה. למה? כי הרי אצלם מצויה האמונה. ולמה אצלם מצויה האמונה? כי אצלם מצויה ההכרה, או צריכה להימצא ההכרה באורה האלוקי של כנסת ישראל. ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה. במצב הרוח. מצב רוח לא המשמעות כאן מה מצב רוח שלך היום, אלא במצב הרוח. כלומר, כשהאומה הישראלית נמצאת במצב לא טוב, צריכה להתעורר אהבה. למה? מעניין. הרב אומר, לא רק שהיא צריכה להתעורר, היא צריכה להתעורר דווקא אז יותר. בגלל שכשהאומן לא נמצאת במצב טוב, היא שוכחת את עצמה. היא לא מאמינה בעצמה. היא חושבת שאין אור אלוקי שורה בה. זה כמו אדם שהולך, והוא חושב שהוא מת. תראו לעצמכם שאתה פוגשים בן אדם. מה שלומך ראובן? למה אתה מדבר אליי? רציתי לדעת מה שלומך. יענה ראובן, אבל אני לא חי. אתה מדבר עם רוח רפאים. מה אתה שואל, רוח רפאים אם הוא חי? אתם תיבעלו, נכון? אם יקרה לכם דבר כזה. אז מה צריך לעשות במצב כזה? לא, צריך לקחת את ראובן, מהר מאוד, לשים לו יד על הכתב, לא בוא ראובן, לא עושה. אתה חי, זה בסדר, מה זה? מה קרה לך? תתעורר. זאת אומרת, במצב כזה שיש ירידת רוח באומה, אז בוודאי צריך מאוד להפגין את האמונה באמת השרויה באומה הישראלית, כי אם לא תפגין אז, אז מה זה? האהבה של מה? מה זה האהבה? האהבה זה לא אוהבים בעירבון מוגבל. כשהחבר שלך במצב טוב, אז אתה אוהב אותו, וכשהוא נמצא במצוקה, אתה כבר לא אוהב אותו. דווקא כשהוא במצוקה, אז אתה צריך לאהוב אותו. כי זה מה שיעזור לו, זה מה שיחזק אותו. אתה לא צריך לתת לו זריקות פה, עידוד. וכשהוא לא מבין בעצמו כמה חיים יש בו, אז התפקיד שלך, שמסתכל עליו מבחוץ, זה להגיד לו, מה זאת אומרת? אתה סופר חי! תסתכל! אתה חי! אתה מדבר, אתה נושם, אתה אוכל, אתה ישן, אתה תפקד. מה? איך רואים את מצב הירידה במצב הרוח של האומה? איך בודקים את זה? יש הרבה מדדים לזה. למשל, כשהאומה לא מתפקדת על פי סגולתה האלוקי, היא מאמצת לעצמה תרבות זרה, היא חיה על פי כללים נוכריים, היא לא ממלאת את תפקידה, יש בה גם התפוררות פנימית. יש הרבה סממנים איך רואים ירידה במצב הרוח. היא נסוגה מערכים ישראלים טהורים, היא מבקשת לעצמה לראות בשדות זרים. המצב המוסרי של החברה בישראל הולך ויורד ומתדרדר. יש איזה לוח שיש שם כל מיני נורות. כן, יודעים, רואים, בוודאי יודעים. אפשר להצביע על דברים מאוד ברורים, כן? חזה למשל, קראו את לוח החברה הישראלית בבית ראשון, אמרו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. פשט, קורבן. קראו את לוח של האומה הישראלית בבית שני, אמרו, שנאת חינם. שנאת חינם? תסתכל, מה זאת אומרת? תוירה. מה לא היה בבית שני? פילי פלויים. אמרו חכמים, כן, לא, זה, תסתכלו טוב. זה, נכון, יש דברים טובים, נכון, נכון, אבל תסתכלו טוב. מה תראו שם? עיין הקדמת הנציב לחומש בראשית. רואים? מצב רוח. עכשיו, הסימפטום תמיד הכי גדול, זה, עכשיו תקרא את זה כמו שנוהגים לקרוא היום. בעת ירידתה של האומה במצב רוח. אין לאומה מצב רוח. ירדתי עכשיו, באתי עכשיו בדרך לכאן, כן? אז שמעתי ברדיו איזה יהודי שמתראיין, והוא אומר, הוא אומר לקריין, תשמע, אני רוצה להגיד את זה. אני חושב שזה נשאר לנו רק פתרון אחד למצב הזה. לא אחד ימני קיצוני. לא. הוא אמר, הדבר היחיד שנשאר לנו במצב כזה, זה להיכנס לאדישות עמוקה. אז הקריין נבהל קצת, אומר לו, מה, הרי אם הוא יאדיש, זה קטסטרופה בשביל הרדיו. מה יהיה? זה יהיה קטסטרופה בשביל הרדיו, בשביל התקשורת. אם אנשים ייכנסו לאדישות עמוקה, זה קטסטרופה. אז הוא נבהל, הוא אומר לו, מה קרה לך? מה זאת אומרת? למה אתה נכנס ל... מה אתה מציע להיכנס לאדישות? אז הוא אומר לו, הבחור צעיר, דעתי, הוא לא היה... בחור, אני יודע, בשנות ה-30, ובחור איכותי, ערכי, הוא אמר, אני רוצה צריך להתנתק מהכל, מצב זה, אומר, לא, מה, אז מה, מה בכל זאת אתה מציע? הוא אומר, תשמע, אני את שלי, בכל זאת אני משתדל לעשות, אני מתנדב במשמר אזרחי, אני מתנדב במדע, הוא מתנדב כמעט בכל דבר שיש. אבל הוא אומר, אבל חייבים לפתח אדישות, אז הוא אומר לו, למה אתה אומר את זה? אמר האיש, כי ברור שהמדינה הולכת לאבדון. זה ברור, כן? זה ברור. השאלה כמה זמן זה ייקח. ייאוש, חוסר אמונה בעצמנו, זה הסימפטום הכי ברור לירידת הרוח. כשיש מצב כזה שכבר האומה לא מאמינה בעצמה, אז זה סימן שאנחנו במצב לא טוב. כי זה כמו חולה. כל עוד החולה מאמין שהוא יכול להתרפא, יש לו סיכוי. כן? הרופאים אומרים את זה, מפורש, שיש איזה רגע שהחולה מפסיק להאמין שהוא יכול לחיות. זה בדוק. באותו רגע שפנימה, עמוק מאוד, החולה מפסיק להאמין שהוא יכול לחיות, הכל קורס. הם אומרים, במחלות הקשות, זה ממש, העניין הזה פה, הנקודה הזאת, שהחולה מאמין או לא מאמין שהוא יכול לחיות. זה מחזיק את הכל. אם הוא מפסיק להאמין שהוא יכול לחיות, אין סיכוי כבר, אין תוחלת כבר לחייו. זה לא משנה, בחוץ הוא יכול להיראות ככה רגיל, הוא חולה, ללכת לעשות סקי, זה לא משנה. כן, אבל פנימה הוא כבר הפסיק להאמין שהוא יכול לחיות, אין לרופאים מה לעשות. אז זה הסימפטום הכי ברור. אז דווקא במצב כזה, כן, אהבה חייבת להתעורר בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש, בוא נסביר לך בדיוק במה זה בא לידי ביטוי, ירידת הרוח. בעת אשר רמיסת קודש, רומסים את הקודש, וזלזול דת. סוגרים את המועצות הדתיות, אין יותר משרד הדתות. רבנות הראשית כבר בכלל שמע על דבר כזה. ואם כבר שמעו, זה רק כדי לעשות כותרות בעיתונים. גמרנו, אין. דווקא בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, דווקא כשהמצב הוא כזה נורא והיום, צריך שאצל אנשי לב הרוח תהיה ההכרה להבחין שאם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, אבל בחוץ נראה הכל נורא, נכון, ולהסתכל במאור הפנימי, לא מבחוץ, לא מה שמראים לך, לא מה שצועקים, אלא מה שאתה יודע, ממה שאתה למדת, ממה שכתוב בכל הספרים, מהעובדה שעם ישראל חי וקיים, מהעובדה שעם ישראל עבר את כל המשברים, ואת כל הצרות, ואת כל הדברים הכי איומים, והוא חי וקיים. החודר את רוח הכלל, ושמשכנו, לא רק בכלל כולו, פה הרב אומר דבר מדהים, ושמשכנו גם כן בכל נפש פרטית מישראל, בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי ובסתר, זאת אומרת, זה, הכוח הזה, האור הזה, קיים, חי וקיים, בכלל ובכל אחד מישראל, גם בנפש הנסוגה מאוד, אפילו בנפש שמאוד התרחקה, אשר שרה הרבה מדרך השם, אפילו באותה נפש, שמה רוח אורה זו נמצאת. וכאן הרב בא עכשיו לחלק השלישי. שמה תבוא ותגיד, נו, אם אדם מתחיל ככה לאהוב את עם ישראל, למרות הכל, והתייחס דווקא לפנים ולתוך, ולא לגלוי, אז הוא עלול להפסיד משהו מזה, לא תהיה לו ביקורת על, על השלילי וכו'. והרב פה אומר, יהיה פלאים, שזה הפוך. הגילוי שמגלה הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו. כלומר, אהבה עזה, שלא נפגמת ולא מתקלקלת משום דבר שבעולם. האהבה הזאת, הגילוי שמגלה הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה. הדבר הזה פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים ההולכים כדורנית בזעפם העגום. דווקא מי שיתעסק בזה יתעלה. הוא יהיה יותר צדיק. הוא יזכה לגילוי אור יותר גדול. הוא יצליח להתגבר יותר על היצרים שלו. הוא יצליח יותר לתקן את מידותיו. הוא יהפוך להיות אדם טוב יותר. זה פלא פלאים מה שהרב כותב. תסתכלו מה שהוא כותב. הגילוי שמגלה הצדיק. זה פועל לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים. מה, צדיק צריך שיתרומם מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים? ודאי, כל הזמן. מה זאת אומרת? מה זה להיות צדיק? זה כל הזמן להילחם נגד שפלות החיים הגסים והמוגבלים. זה בדיוק עבודתו. כמו שהרב כותב באורות התשובה, שיש תשובה יותר גדולה מערה. זה התשובה מהקטנות לגדלות. לכן הצדיק הזה, שרוצה לצאת מקטנותו, מה תהיה לו לעזרה? אותה אהבה שהוא אוהב את האומה. אהבה עזה גם בעת ירידתה. ואז קורה דבר מדהים. משפט האחרון. והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה. הצדיק הזה, בזכות, מכוח אהבת האומה, התגדל, התרומם, השיג השגות מאוד גדולות, התחבר אל האור השרוי בכנסת ישראל, ועכשיו אור חוזר. הוא הופך להיות מראה, הרי האור שבתוך ישראל משתקף בו, כי הוא אוהב את ישראל, והאור הזה עכשיו חוזר אל האומה עצמה. ואז האומה מצליחה על ידי זה לצאת ממצב רוח הירוד. כי עכשיו האומה מקבלת תוספת אור. אתם מבינים מה שקורה? למה זה תוספת? הרי זה אותו אור שהיה בכנסת ישראל, נכון? אז למה זה נקרא תוספת? כי האומה לא הייתה מודעת לאור הזה. והאור הזה היה רק פנימי. אבל דרך הצדיק, האור הזה עכשיו מתגלה מבחוץ. אז זה תוספת. זה עכשיו האור הזה מגיע להכרה הגלויה של האומה. והאומה חוזרת להאמין בעצמה. ולפתוח בעצמה. וככה אתה מתקן את האומה. מהמצב רוח של הירוד. אם אתה ממשיך לאהוב את האומה, למרות הכל, אתה על ידי זה מתקן את האומה. תראו מה שהוא אומר. והפעולה חוזרת באורך סגולי, על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם, כוח מעורר לחן ולחסד אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה. מתוך אהבתך את האומה, אתה מחזיר את העם לתשובה מאהבה. כי רק התשובה הזאת היא תשובה סופית. היא תשובה גמועה. זה אנחנו היום כבר קיבלנו, היום אנחנו כבר מקבלים את ההוכחה. כן? אנחנו לא ידענו, אמרנו, העיקר שבני אדם יחזרו בתשובה, נכון? העיקר שיחזרו בתשובה. נעשה, זה יפה מאוד, אוספים עשרות אלפי אנשים, עושים להם תשובה מהירה, כן? עושים להם פלש תשובה, והכל יהיה בסדר. פלא פלאים. התשובה הזאת, אינסטנט תשובה, דרדרה את האומה למצב קשה ביותר. אנחנו, אתם רואים מה שקורה? למצב קשה ביותר. כי זאת לא הייתה תשובה מאהבה, אז היא לא עזרה לאומה. כי מתי אתה יכול לעזור לאומה? כשהאומה אוהבת את עצמה. אתה לא יכול לעזור לבן אדם. תאר לעצמך שבן אדם אין לו כוח לעמוד על הרגליים. אין לו כוח לעמוד על רגליים. אז מה אתה תעשה? תסחוב אותו כל הזמן. אתה לא יכול. איך אתה יכול לעזור לו? הדרך היחידה לעזור לו זה בעצם לתת לו כוח לעמוד על רגליים. תנסו לסחוב במשך 40 קילומטר בן אדם שעומד על רגליים. אתם לא תצליחו. אתה צריך לתת לו כוח לעמוד על רגליים. אז כן, לכן אומר הרב, שדווקא אפשר להדליק. חם לכם, אפשר להדליק. שדווקא במצב הזה, זה בדיוק הזמן להגביר את האהבה. כי אם לא תגביר את האהבה, אז האומה לא תאמין בעצמה, והיא תמשיך להידרדר. הדבר שהכי מביא להידרדרות מוסרית ורוחנית, זה ייאוש. זה המפתח לכל ירידה. אולי נשלים קצת את התמונה הזאת. מה? למה דיברת על התשובה מהירה? בניגוד לתשובה מאהבה שמוזכרת כאן אצל הרב. התשובה מהירה היא לא השפיעה טוב על האומה. למה היא לא השפיעה טוב על האומה? כי היא לא הביאה את האומה להאמין בעצמה. התשובה שהציעו לאומה, תשובה מהירה, תשובה מהירה, פחד, זה רק מגביר את המצב הקשה. כי הכל פחד. לא שאנחנו באמת, לא שעם ישראל הוא בסדר, הוא לא בסדר. רק אתה תציל את עצמך. הספינה, בטח, הספינה טובעת, עוד מעט קטסטרופה, תציל את עצמך. אז מה יקרה? אתה יודע מה יקרה? אתם יודעים מה הכי מסוכן כשספינה טובעת? זה להישאר באזור הספינה. כי אם אתה נשאר באזור הספינה, אתה נשאב יחד עם הספינה לתוך מעמק הים. אין לך שום סיכוי, עבוד. עכשיו, מכיוון שאתה מזרים מחשבה כזאת שהספינה טובעת, אתה יודע מה קורה? אמרו לך, תקפוץ מן הספינה לפני שהספינה תטבע. לפחות תציל את עצמך. נכון? זה מה שאמרו לאנשים. תציל את עצמך, הספינה טובעת. אז אנשים אמרו, באמת הספינה טובעת. על ידי שאמרו שהספינה טובעת, הספינה טבעה יותר מהר. ואז, גם אלה שחשבו לברוח מן הספינה, לא יכולים לברוח ממנה. אם היית מתגייס לסתום את כל החורים שדרכם נכנסים המים לתוך הספינה, כולם יכולים להינצל. אבל מה אמרת בעצם? ספינה טובעת. ספינה טובעת, אתה לא מנסה לסגור את הפרצות. אתה לא מסגור בכלל, אין מה לסגור. ספינה טובעת, אבוד. הודיעו כבר על נטישת הספינה. הכריזו כבר ברמקולים לנטוש את הספינה. אז כל אחד במה הוא מתעסק עכשיו? יש לו תכשיטים, יש לו מזוודה שהוא רוצה לקחת. הוא אומר, לא אכפת לי עכשיו מלא הספינה טובעת, אני רק כבר מכין את הרכוש שלי. רק הוא לא שם לב לדבר הזה, שמכיוון שהוא לא התגייס לסתום את כל החורים בספינה, הספינה, כן, זה הולך וצובר תאוצה. הספינה טבעה יותר מהר, והוא כבר לא יכול להינצל. זה, כשאתה מכניס את כולם לפרטיות, או פרטיות חומרית, או פרטיות מוסרית רוחנית. זה אותו דבר. אז התוצאה היא איומה. וזה מה שאנחנו עכשיו עושים. זה מה שאנחנו עכשיו רואים. עכשיו אין ברירה. כי אם אתה לא תאהב עכשיו את האומה, כולם בפיקוח נפש. לאהוב את האומה כבר זה לאהוב את עצמך. אתה מבין לאיזה מצב הקדוש ברוך הוא מביא אותנו? הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב מאוד מעניין. עד עכשיו חשבת שלאהוב את האומה ולאהוב את עצמך, צווי דינים. שני דברים שונים. תעזוב אותם, הם ממלא אבודים. אבל את עצמך תאהב, תציל, שלא תענש. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן הרגשה שהספינה טובעת יותר מהר ממה שחשבו. ואז אנשים אומרים, רק רגע, רק רגע, אם אני לא מציל את האומה, גם אני אבוד. אז עכשיו אתה מתחיל לאהוב את האומה, כי אתה אוהב את עצמך. על זה נאמר, ואהבת לרעך, כמוך. זה השיטה האלוקית. אני השם שעושה את זה. זה הפסוק. היום כבר כל אחד מבין שאם הוא לא הולך להציל את האומה, את עצמו הוא כבר לא יכול להציל. יש עוד פה ושם אנשים כאלה שחיים בדמיונות, כן, חושבים שהם יצילו את עצמם ובכלל, אבל כל מי שפיקח כבר מתחיל להבין שזה לא הולך ככה, זה עבוד. או אנחנו מצילים את הכל, או כולם בפנים. פילה פלואים. לא יעזור כלום. זה בדיוק העניין. כותב המסילת ישרים בסוף פרק י"ט על החסידות, ככה: ואומנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב בישעיה, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. וכן אמרו ז"ל בבבא בתרא, כשמשה רבנו שלח את המרגלים לארץ ישראל, שאל אותם, אמר להם לבדוק דבר מעניין, יש בה עץ. ככה הוא אמר להם לבדוק. מה אמרו בגמרא במסכת בבא בתרא על הדבר הזה של משה רבנו, יש בעץ? אם יש מי שמגן על דורו כעץ. זה הוא התכוון. תבדקו שמה אם יש איזה צדיק שמה שמגן על כולם. ותראה שזהו רצונו. היה, אגב, אתם יודעים שהיה. מי זה היה? איוב. וכשהמרגלים הגיעו לארץ, פתאום נקלעו ללוויה ענקית ועצומה. זאת הייתה הלוויה של איוב. כיוון שהגיע הזמן שבני ישראל ייכנסו לארץ, אז הקדוש ברוך הוא סילק את מי שהיה מגן עליהם. הם ידעו את זה. ואז נפתחו שערי הארץ. ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם, כלומר על כל אלה שמתחתיהם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה בלולב ומיניו, יבואו אלה ויחפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל. דהיינו שיתפלל על הדור לחפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. זה כל העניין. וללמד סנגוריה, וכבר אמרו זיכרונם לברכה על הפסוק בדניאל, ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד, אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון אמר לו, לך בכוחך זה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל. כולם עבדו עבודה זרה אז. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה. למה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר, ממי שהוא רואה שאוהב את בניו אהב הנאמנת, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. והוא עניין כהן גדול, שאמרו עליו במסכת מכות, שהיה להם לכהנים הגדולים לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו, לכן הם אחראים על אלה שגולים לערי מקלט, שהרגו בשוגג. וכן אמרו, ההוא גברא דאכלה אריה בריחוק קלת הפרסה מיני דרבי יהושע בן לוי, ולה השתלל יהו בהדי תלת היומה. כן, אליהו הנביא היה לומד חברותה עם רבי יהושע בן לוי, שלושה ימים לא הופיע. אחרי שלושה ימים, ושרבי יהושע בן לוי צם והתפלל והתחנן, חזר אליהו הנביא, שאל אותו אליהו הנביא, אבל למה כבודו לא בא? אמר, למה? כי יש אריה שאכל תינוק באזור שלך. בסדר, מה אני? מה אני אשם? מה זאת אומרת, מה אתה אשם? אתה פה גדול הדור. איך לא ביקשת רחמים שאסונות כאלה לא יקראו? הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם, והנה כבר ביארנו חלקי החסידים הראשיים, ופריטיהם מסורים לכל בך שכל. צריך הרבה שכל. ולכל בר, ולכל לב טהור. צריך לב טהור. להתנהג בם בדרך הישר. לפי השורשים האלה, כל דבר בעיתו. זה מה שהרב כאן הזכיר, כן? שמי צריך להתעסק בדברים האלה? מי צריך בעיקר עכשיו להגדיל? אהבת האומה. ביותר צריכה אהבה עליונה זו וסיבתה, האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, של כנסת ישראל, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח. זה החסידים שמזכיר כאן המסילת ישרים. שהם רואים שהמצב קשה, שהאומה מתפלטלת מכאבים, והם צריכים לעורר סנגוריה עכשיו, ולא קטגוריה. מה? היורצייט של הרמח"ל היה ביום שני. טוב, והמבין יבין. בוודאי. ברור שזה בדיוק העניין. הנה, זה קשה מאוד, נכון? ודאי. בעת ירידתה של הרוח באומה, מה אתה חושב, שפה יהיה קל? זה קשה מאוד. אבל זהו העניין, זהו התפקיד. זה אלה שמסתכלים על הדברים ממקום גבוה, ולא מתוך שפלות דעת עצמית. אם אתה לא במצב, בעצמך אתה לא במצב של רוממות רוח, אתה לא רואה את הדברים לאשורם. אז אתה בטח לא תסתכל ולא תבין את זה בצורה כזאת. אתה חושב ש האומה הזאת היא, אין לה זכויות עכשיו. לא מגיע לה. מה פתאום? זה דבר שאנחנו צריכים עכשיו לשנן הרבה מאוד. כן. נכון, אבל הוא תיקן, זה בדיוק העניין. זה כל העניין, הוא תיקן. אליהו הנביא כתוב, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מה? אבל זה בדיוק מה שאליהו הנביא, זה התפקיד שהוא קיבל. מלאך הברית, לבוא להעיד שישראל הם כן שומרי ברית. ולעתיד לבוא, מה הוא יעשה? ובעצם מה הוא כבר עושה? כמו שהרב כתב פה שהוא רואה את אור אליהו הנביא עולה. זה בדיוק מה שהוא עושה. שהוא מלמד זכות. הוא חושף את הסגולה הישראלית הפנימית. זה כל התפקיד של אליהו הנביא. לחשוף את הסגולה הפנימית. לא ללכת אחרי הצד הגלוי, אלא הצד הפנימי. ובאמת, אחרי 3 שנים של בצורת, שעם ישראל היה במצב קשה ביותר, הוא הביא את כל עם ישראל להר הכרמל, והביא את כל עם ישראל להגיד, השם הוא האלוקים. כן, ואחרי זה, הוא ברח למדבר. אחרי זה הוא ברח למדבר. זאת אומרת, הקושי היה להחזיק בעמדה הזאת. עכשיו, באמת, שעת הכרמל זאת הייתה שעה מאוד גבוהה, מאוד גדולה. נחשפה סגולת ישראל. אבל להחזיק את העמדה הזאת, לזה היה צריך מנהיג. לא היה מנהיג. אליהו הנביא חושף את הערך הזה, אבל מי שצריך כך לנצל את המדרגה הזאת, זה היה אחיו, זה המנהיג. אליהו הנביא הרגישו לבד. אין מי שיתמיד, אין מי שיקח את כל הדבר הזה וימשיך אותו הלאה. אז מה אני אעשה? אז הוא אמר, טוב, אני לבד, אני בורח. לא פשוט בלי מנהיגות. עתיד לבוא, אליהו הנביא, בא עם המשיח. אז הוא כבר לא לבד. זה כל הכוח. טוב.